הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני כ"ג באלול תשע"ה, מסכת נזיר, דף ט"ז. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו ממשיכים בסייעת הדשמיה, בפתח שיעורנו, ללמוד את סדר המצוות מתוך קיצור ספר חרידים שחיבר רבינו בעל החיי אדם, זכר צדיק לברכה. ספר שמונה את המצוות על פי קישורם לאיברי האדם. ואנחנו בפרק השני, מצוות לא תעשה התלויות בלב. מצווה א', שלא יעלה על לב שיש אלוהה זולת הבורא יתברך שמו, שנאמר בספר שמות פרק ח' פסוק ג', לא יהיה לך אלוהים אחרים. ב', שלא יתווה בלב להשיג ולקנות מכל מה ששייך לחברו בין קרקעות או מטלטלין, וכל שכן אשתו אפילו בדרך היתר, רק שיגרשנה בעלה והוא יישאנה. וכיוון שגמר והסכים בליבו להשתדל על זה, תכף עובר על לא תתווה. דאין תאווה אלא בלב, ועל זה נאמר בעשרת הדיברות לא תחמוד אשת רעיך. ולאחר שירבה עליו רעים, או רבה לו מעות עד שנתרצה לו, הרי זה עובר עליו דלא תחמוד, ולכן אסור לאדם להפציר בחברו למכור לו דבר, אלא אם כן שזה רוצה למוכרו. ג' שלא להתגאות, שנאמר בספר דברים פרק ח' פסוק י"ב, פן תאכל ושבעת וכו', ורם לבביך. בכל מקום שנאמר פן, הוא לא תעשה. ועוד לב שנאמר ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך. וכל המתגאה ודאי שוכח את השם, שאילו היה זוכרו, היה קובע בנפשו מידת העירה והצניעות והענבה. ועוד שהוא נלמד בקל וחומר ממלך, שהרי אפילו בו כתיב לבלתי רום לבבו, כל שכן לידיות. ולכן אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כל המתגאה כאילו עובד עבודת כוכבים. דלת, שלא לכעוס, ועל זה נאמר בתהילים פי א', לא יהיה בך אל זר. והרי זה כאילו עובד עבודת כוכבים. ועוד אמרו בזוהר, שעל זה נאמר בספר שמות פרק למד ד' פסוק י' ז', אלוהי מסכה לא תעשה לך. שלא תעשה את עצמך למסכה, שעל ידי הכעס, נעקר ממנו חס ושלום הנשמה הקדושה, ושורה במקומה רוח חתומה. היי, שלא לנסות את השם. שלא יאמר אעשה מעשים טובים ואראה אם יגיע לי מזה טובה, שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק ט' ז', לא תנסו את השם. רק במעשר מותר לנסות בשביל שיתעשר. שנאמר בספר מלאכי פרק ג' פסוק י', הביאו את כל המעשר ובחנון הנה בזאת. ו', אסור לסנוא לשום אדם, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ז', לא תסנא את אחיך בלבביך. וכל שלא דיבר עמו שלושה ימים מחמת שנאה, עובר עליו זה. אבל אם רואה בחברו שעובר עבירה ואינו מקבל תוכחה, מותר לסנותו. כדכתיב בתהילים קלט, הלא משנאך השם, אסנה. זין, שלא לנקום ולנטור, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק חי, לא תיקום ולא תיטור. איזו היא נקמה? אמר לו, שאל לי חפץ פלוני, ואמר לו, איני משילך כמו שאתה לא ישלטני, דבר פלוני שביקשתי ממך. זוהי נקימה. ואיזו היא נטירה? אמר לו, אף על פי שאתה לא ישלטני, אין אני כמותך, אלא אף על פי כן אני משיל לך, אין העונש על הדיבור אלא על נטירה. על כן צריך שימחה הדבר מליבו לגמרי כאילו לא חטא כנגדו. ח', שלא לפנות אחרי עבודת כוכבים במחשבה ושלא לערר בה ולא ידבר מדבריה, שנאמר בספר ויקרא פרק ט' פסוק ד', אל תפנו אל האלילים. ט', שלא לגור, לא לפחד, מן המייראים את ישראל על אמונת השם, שנאמר בספר דברים פרק ח' פסוק כ' ב', בזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו, והוא הדין בכל אדם המיירה לעבור, אלא צריך שיאמץ ליבו באמונתו. יוד, שלא להאמין ולקבל למי שמדבר לשון הרע על חברו, שנאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק א', לא תישא שם השווא. מכל מקום, למי חשבי, שאם יאמר לך אדם פלוני מבקש להרע לך, אף על פי שאסור להאמינו ולשנוא את חברו, מכל מקום יחוש שם האמת הדבר, וישמור עצמו ממנו. ובכלל הזרה, שאם הוא דיין ושגג ושמע דברי אחד מבעלי דינין, קודם שבא חברו, שירחיק הדבר מליבו ולא יאמין לו כלל לדבריו, עד שיתענו שניהם לפניו. יוד א', שלא יחזיק את עצמו בעיניו שהוא צדיק, שנאמר בספר דברים פרק ת' פסוק ד', אל תאמר בלבבך וגומר בצדקתי. ואף אם רואה שמצליח בכל דבר, יתלה שהוא בזכות אבותיו, או ידאג שמחס ושלום כל צדקותיו לא לרצון לפני השם, ולכן משפיע לו טובה בעולם הזה. יוד ב', שלא לסנוע, המוכיח אותו לשוב, ועד הרבה יקבל דבריו שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק ת' ז', ואורפכם לא תקשו. י' ג' שלא יאכזר על העניים ואביונים שנאמר בספר דברים פרק ת' ו' פסוק ז', ולא תקפוץ את ידך. ואפילו אם ייתן, אלא שליבו יאכזר אל העני, על זה נאמר לא תאמץ את לבבך, אלא צריך שייתן ברחמנות. י' ד' שלא יצר עין, אלא מה שהוא נותן ייתן בנדיבות וטוב לב, שנאמר בספר דברים פרק ת' ו' פסוק י' ולא יירא לבבך, ותתחל לו. תתוו שלא יחשוב לעשות אווירה שנאמר ולא תטורו אחרי לבבכם. תזיין שלא יערר עירורים רעים שעל ידי זה יבוא לידי תומה בלילה שנאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק י' ונשמרת מכל דבר רע. ובכל מקום שנאמר ישמר הוא לא תעשה. וכעת מוריי ורבותיי, אנחנו ניגשים ונכנסים אל בית המדרש בשמחה ובטוב ליבב. יהי רצון מלפניך אדוני אליי ולא יעבותיי שלא ירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי יום הוא פרק השינון והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף תתוו ממסכת נזיר. לאחר שנשנן ונסכם בסייעת הדשמיה את הדף, נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. אמרה המשנה שפתחה את דף תתווה ואומר, הרי אני נזיר כשיהיה לי בן, והרי אני נזיר מאה יום, והתחיל בנזירות שלו ונולד לו בן, אם כשנולד נשארו מן המאה ימים שנדר 30 ימים, עולים הימים לנזירות של בנו ולמאה ימים שלו, כיוון שימי נזירות בנו מובלעים בתוך המאה יום, ומונה עד מאה יום מגלח, מביא בית קורבנות, ואם נולד הבן לאחר 70 ימים, שלא נשארו 30 ימים מתוך המאה, מניח את שלו, מונה 30 של בנו, ואחר כך משלים 30 שלו. ואינו מגלח אחר נזירות בנו, כיוון שאין תגלחת פחות מ-30 יום. ואם יגלח, לא יוכל לגלח כשיגמור למנות את הנזירות שלו. אמרה הגמרא לאחר המשנה הראשונה בדף תתוו, אמר רב, נולד לו בן ביום 70, נחלק היום ה-70 לשניים. תחילתו, קודם שנולד הבן, עולה לנזירות שלו, והוא עשה 70 יום, וסופו עולה לנזירות בנו, ומונה עוד חפתת ימים, ומגלח ביום 100, שהוא יום 31 לנזירות בנו. וזה מתוך שאותה תגלחת עולה לנזירות בנו מן הדין, שהוא יום 31 לבנו, עולה נמי, עולה גם כן אותה תגלחת גם לנזירות של עצמו, שהוא 100 יום. שאלה הגמרא, למדנו במשנה, נולד לו עד 70, לא יפסיד כלום. ולשיטת רב, היה צריך לומר שירוויח, כי אם נולד ביום 70, נחשב כשני ימים. דחתה הגמרא שמשום שנקט בסיפה נולד לאחר 70, סותר, נוקט גם ברישה שאינו מפסיד. עוד שאלה על רב, מה ששנינו בסיפה, שאם נולד אחר 70, סותר. ולרב, אם נולד ביום 71, אינו סותר, כיוון שיום הלידה עולה לכאן ולכאן. וכיוון שעולה לתחילת נזירות בנו, נמצא שקלים ימי נזירות בנו ביום 100 לנזירותו, ומגלח ביום 101. דחתה הגמרא שאחר, הכוונה אחר, והכוונה היא ליום 72, ונמצא שקלים הימים ביום 71 והפסיד. שאלה אם כך הגמרא, מדוע לא שנו ברישה שאם נולד לו אחר 70 לא הפסיד כלום? למה נאמר שאם נולד ביום ה-70 לא הפסיד? לכן מסקנת הגמרא, שמהמשנה יש הוכחה נגד רב. כעת מבררת הגמרא כמי סבר רב שאמר שהיום ה-70 עולה לכאן ולכאן. תחילה אמרה הגמרא כמו אבא שאול דתנן, שנינו במשנה במסכת מועד קטן, הקוברת מיתו 3 ימים קודם לרגל, אין צריך להשלים אחר הרגל 7 ימי אבילות, ואם כברו 8 ימים קודם לרגל, בטל ממנו גזירת 30 ומותר לספר קודם הרגל מפני כבוד הרגל. ואם לא סיפר קודם הרגל, אסור לספר אחר הרגל, הועיל ולא חילק כבוד לרגל, אין מועיל לו הרגל להפסיק את האבילות. ואבא שאול חולק על תנא קמא בשני דברים. א', שאפילו לא סיפר קודם הרגל מותר לספר אחר הרגל, כי הרגל מבטל את האבילות בכל עניין. ב', שכשם שאם נהג הוילות ג' ימים, בטלה גזירת שבעת הימים, כך אם נהג הוילות שבעה ימים, בטלה גזירת 30, וטעמו של אבא שאול, משום שתחילת היום השביעי עולה למניין 7, וסוף היום עולה למניין 30, וכיוון שנהג קצת הוילות של 30, הרגל מבטל את הוילות. תחתה הגמרא ואומרת, שלא אמר זאת אבא שאול אלא בהוילות, כיוון שאינה אלא מדי רבנן, כי מדאורייתא, הוילות נוהגת יום אחד, כדכתיב, ואחריתה כיום מר. אבל בנזירות שמדאורייתא צריך 30 ימים, לא אומרים שיום אחד עולה לכאן ולכאן. אחר כך אמרה הגמרא שרף סובר כשיטת רבי יוסי. למדנו בברייתא שרבי יוסי אומר, אישה שראתה יום אחד בימי זיווה וביום השני לא ראתה דם, ושחטו עליה קורבן פסח, כיוון שהיה זה בערב פסח בי"ד בניסן, ואחר כך ראתה דם לאחר שחיטת הקורבן, הרי זאת טמאה ואינה אוכלת בקורבן, אבל פטורה מפסח שני. והטעם? לפי שמקצת היום ככולו, וכאשר הייתה תאורה בתחילת היום, בקצת היום, חשוב ככולו ויצאה ידי חובתה בקורבן הפסח ששחטו עליה, וטמאה רק מכאן ולאבא. ולמרות ששנינו בברייתא שרבי יוסי אומר שזב שראה שתי ראיות, שעדיין הוא לא מחויב להביא קורבן לטהרתו, והוא ספר שבעה ימים וטבל ביום השביעי, ושחטו וזרקו עליו קורבן פסח, כדי שהוא יוכל בליל סדר לאכול מן הקורבן, או אישה שראתה יום אחד בימי זיוותה וטבלה למחר, ושחטו וזרקו עליה קורבן פסח, ואחר כך ראתה, גם הזב וגם הזבה פטורים מלעשות פסח שני, אף על פי שהם טמאים למפרע. משמע שהם טמאים כל היום. צריך לומר שמה שנקט למפרע זה רק מדרבנן. יש להוכיח שמדאורייתא הוא טהור, שאם נמצאו למפרע, למה הם פטורים מלעשות פסח שני? דחתה הגמרא את ההוכחה הזו, כי ייתכן שאף שהם טמאים למפרע מדאורייתא, מכל מקום הם פטורים מפסח שני, וזאת משום שהלכה למשה מסיני היא, שטומאת התאום של מת, דהיינו אדם שישב בשעת שחיטה של קורבן הפסח על אבן, ולא היה יודע ש... קבר תחת האבן עד אחר השחיטה, הותרה תומה כזו לעושי קורבן פסח. סבר רב יוסי, שגם תומת התאום של זיווה, דהיינו שלא ידע בשעת זיווה, אם תחזור ותראה, הותרה לעושי פסח. וגם רבי הושעיה סבר של רבי יוסי מתאמים למפרע רק מדי רבנן. שנינו בברייתא רבי הושעיה אומר, אבל ראה ראייה של זוב ביום השביעי, סותר הכל ומתחיל למנות שבעה ימים אחרים. שאל רבי יוחנן שלא יסתור אפילו לא את יומו, לפי שכבר עלה לו מקצת היום למניין שיבה ויצא מכלל זב. אמר לו רבי הושעיה, רבי יוסי סבר כמותך שאינו סותר כלום. הנה מוכח שסבר רבי הושעיה שכוונת רבי יוסי שאמר שמתאמים למפרע, הכוונה מדי רבנן. ולרבי יוסי שסבר שמקצת היום ככולו, מצינו זבה גמורה שמביאה קורבן באופנים הבאים, או שהיא שפעה דם ג' ימים רצופים שלא היה הפסקה בינתיים, או שראתה שלושה ימים סמוך לשקיעת החמה עד הלילה, שנמצא שבכל יום בתחילתו וסופו היא טמאה ואין לה שימור. אבל אם ראתה ביום ראשון וראתה למחרת ביום שני, היא אינה זווה, משום שתחילתו נחשב שימור ליום הראשון ותארה מאותה ראייה. וכשרואה אחר כך, מתאמה רק מכאן ולאבא ואינה מצטרפת להיות זווה מדאורייתא. זהו השינון והחזרה שלנו על דף תתוו ממסכת נזיר, הדף אשר למדנו אתמול. כעת נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור על דף תתוו ממסכת נזיר. שאלה ראשונה הייתה, אי מתי אפשר שאדם ימנה לנזירות בנו בתוך כדי ימי נזירותו? התשובה היא, אם נותרו מימי נזירותו עוד 30 ימים שמספיקים לגידול שיער. שאלה שנייה, כיצד מוכח במשנתנו שלא כדברי רב? התשובה, מכך שכתוב שרק אם נולד עד היום ה-70, אינו צריך למנות לנזירות בנו בנפרד, ולרב הוא הדין אם נולד ביום 71. שאלה שלישית, האם ניתן להוכיח כרב מדברי אבא שאול שהיום השביעי להוילות נחשב גם ל-30 ומדוע? התשובה, אין להוכיח, וזאת משום שאבא שאול לא אמר את דבריו, אלא לעניין אבילות שהיא רק מדי רבנן, כי מדאורייתא, הוילות היא רק יום אחד. שאלה רביעית, כמה זמן הוא דין הוילות מדאורייתא ומדי רבנן? התשובה, מדאורייתא יום אחד, מדי רבנן שבעה ימים. שאלה חמישית, שומרת יום כנגד יום שראתה דם לרבי יוסי, האם נתמת בזה למפרע ומכאן ולאבא ומניין? מוכח כך, התשובה, נתמת מכאן ולאבא. וההוכחה, שהרי אמר רבי יוסי שהם שחטו עליה את קורבן הפסח ונתמאה, לאחר מכן פטורה מלעשות פסח שני. ומה שאמר שמתאמה משכב ומושב למפרע, זה רק מדי רבנן. והשאלה השישית והאחרונה על דף ט' וב, לרבי יוסי שמקצת היום ככולו, כיצד תיתכן זווה גדולה? התשובה היא כששפעה דם במשך ג' ימים, או כשראתה דם בית ימים מזמן מועט לפני השקיעה עד לתוך הלילה. במקרה כזה אין לה הפסק של שומרת יום כנגד יום, והיא חייבת להביא קורבן לטהרתה. עד כאן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף ט' וב, הדף אשר למדנו אתמול במסגרת דפינו היומי, וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת בסייעת הדשמי הגדולה לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני, חף ג' באלול, תשע"א. שבוע ימים, בעזרת השם יתברך, לפרוס השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. עיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ולימוד הדף היומי, דף ט' זין ממסכת נזיר, הדף הראשון של הפרק השלישי של המסכת. לימוד הדף, אנחנו מתחילים בתחילת הפרק השלישי, בדף ט' זין עמוד א', מן המשנה שפותחת במילים, מי שאמר הרי אני נזיר, מגלח יום 31. מן המשנה הזו הפותחת את הפרק השלישי בדף ט' זין עמוד א', כעת, בסייעת הדשמי הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. דנה המשנה שפותחת את הפרק השלישי, פרק ששמו מי שאמר, בזמן הראוי לתגלחת והבאת קורבנות בסיום הנזירות. ובעצם עיקר המשנה הזו התבהרה לאיל בדף ה', ולצורך הבנת המשנה נקדים בקצרה את מה שעלה לנו מהסוגיה לאיל. שנינו לאיל בדף ה' עמוד א' שסתם נזירות 30 יום. נחלקו רב מתנה ובר פדה, מהו עיקר הזמן? דעת רב מתנה שהלכה למשה מסיני, שעיקר נזירות היא 30 יום. ונתנו לדבר סמך וסימן מהפסוק קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו, יהיה בגמטריה 30. בר פדה חולק וסובר שעיקר נזירות 29 ימים, כמניין לשונות נזירות הכתובים בפרשת נזיר. ובין לרב מתנה ובין לבר פדה מדאורייתא, הנזיר מגלח ומביא קורבנותיו ביום ה-30. אלא שכל זה מדין תורה, אבל חכמים אמרו שלא יגלח אלא ביום ה-31. והטעם לרב מתנה משום שיום 30 הוא ממניין ימי נזירותו, ואף שמקצת היום ככולו, לכתחיל החייבו חכמים שיסיים את יום ה-30 כולו. ולבר פדה, הטעם שאינו מגלח ביום ה-30, כי גזרו חכמים שמה גם באופן שיקבל על עצמו ויאמר הרי אני נזיר 30 יום, שאז אינו מגלח מדאורייתא עד יום 31, יטעה שאפשר לגלח ביום 30. לכן גזרו שגם כשמקבל סתם הרי אני נזיר, יגלח ביום 31. נחלקו רב מתנה ובר פדה בדין הנטמע ביום 30 קודם הבאת קורבנותיו. לדעת רב מתנה צריך לחזור ולנהוג נזירותו מדאורייתא, ומביא קורבנות נזיר תמה, שכל עוד שלא יביא קורבנותיו, עדיין בנזירותו הוא עומד ולא מועיל לו מקצת היום להיחשב כאילו ישלים נזירותו. ולבר פדה, אין נזירותו הראשונה נסתרת אלא מדרבנן, ואינו מביא קורבנות נזיר תמה, שהרי כבר סיים נזירותו מאתמול בהשלמת 29 הימים. וכך אומרת המשנה שפותחת את הפרק השלישי ממסכת נזיר בדף ט' זין עמוד א'. מי שאמר הרי אני נזיר בלא לפרש את מניין ימי נזירותו, נוהג נזירות 30 יום. כאמור, כפי ששנינו לאל בדף ה' עמוד א', שסתם נזירות 30 יום. ומבואר בגמרא שם, שהמשנה מתיישבת גם לשיטת בר פדה, שמכיוון שיש את יום ה-30 שמגלח בו שערו ומביא קורבנותיו, וקודם לכן אסור הוא ביין ותומה, לכן שנה התנה 30 יום, שנמצא נוהג נזירותו גם ביום ה-30 קודם הבאת קורבנותיו. ומביא קורבנותיו ומגלח ביום 31 למחרת סיום נזירותו. ואם גילח ליום 30, יצא בדיעבד ידי חובת נזרו. דהיינו לכתחילה אינו מגלח עד יום 31, משום שיום 30 הוא חלק ממניין ימי נזירותו, לפי שיטת רב מתנה. ולכתחילה לא רצו חכמים לסמוך על הדין שמקצת היום ככולו, ולכן מדרבנן מגלח רק ביום 31. ומאחר שנהג מקצת יום ה-30 בנזירות, יכול להביא קורבנותיו ולסיים נזירותו כמקצת היום ככולו. כך היא דעת רב מתנה, שאף שעיקר נזירות 30 יום, כיוון שמקצת היום ככולו, יצא ידי חובתו אם גילח ביום ה-30. כי מקצת יום 30 נחשב כיום 30 כולו, ולכן מספיק שינהג נזירות רק במקצת היום. ואילו לבר פדה, אין אומרים מקצת היום ככולו, ולכן אינו יכול לגלח ביום 29, אבל ביום ה-30 יכול לגלח שכבר נשלמה נזירותו מאתמול. אומרת המשנה, אומר הרי אני נזיר 30 יום, צריך לנהוג נזירות 30 יום שלימים, כי מאחר וסתם נזירות 30 יום, מי שרוצה לקבל נזירות ל-30 יום, די היה לו לומר הריני נזיר, מבלי לפרש את זמן הנזירות. אדם שמוסיף ואומר 30 יום שלא לצורך, הרי הוא כאומר, הריני נזיר 30 יום שלימים. ולבר פדה, אף שסתם נזירות חפתת ימים, כאן כשקיבל נזירות 30 יום, חייב לנהוג 30 יום, ואינו יכול לגלח ביום ה-30, כיוון שלבר פדה לא אומרים מקצת היום ככולו. ואם גילח ליום 30, לא יצא. ואין לומר ביום 30 מקצת היום ככולו, אלא צריך להשלים ימי נזירותו במלואם. מבארת עכשיו המשנה את הזמן הראוי לתגלחת והבאת קורבנות בנודר שתי נזירויות. אומרת המשנה, מי שנזר שתי נזירויות, כגון שאמר הרי עליי שתי נזירויות, או שהוא אמר הרי ננזיר וחזר ואמר הרי ננזיר, מביא את קורבנותיו ומגלח את הראשונה משום נזירות ראשונה ביום 31, כדין כל נזירות סתם, ואת השנייה, משום נזירותו השנייה מביא קורבנותיו ומגלח ביום 61, לתחילת נזירותו הראשונה. שכן מיד בסיום נזירותו הראשונה ביום 31, מתחיל למנות את נזירותו השנייה. לאחר שגילח מחמת נזירותו הראשונה, אסור לו לשתות יין ולהתאמל למתים, כי אין הפסק כלל בין הנזירות הראשונה לנזירות השנייה. יום 31 נידון כיום ראשון לנזירות שנייה, ואחר שהיא שלימה ביום 60 מגלח למחרתו. ואם גילח את הראשונה ביום 30 ויצא בדיעבד ידי נזרו, כמו שביארנו כבר במשנה בתחילתה, שכל המקבל על עצמו סתם נזירות אם גילח ביום 30 יצא ידי חובתו, מגלח את השנייה יום 60, לפי שמקצת היום ככולו, עולה לו תחילת יום ה-30 לסיום נזירותו הראשונה, ומיד אחר תגלחתו, חלה עליו נזירות שנייה. בסוף יום ה-30 נחשב כיום הראשון למניינה, ונמצא שיום 60 הוא יום 31 למניין נזירותו השנייה, ומביא קורבנותיו ומגלח בו לכתחילה. ומשום חידוש זה שיום 30 עולה לכאן ולכאן, כלומר שהוא משלים את הנזירות הראשונה וגם עולה לחשבון הנזירות השנייה, שנה התנה במשנתנו את כל דין המקבל עליו שתי נזירויות. משיכה המשנה ואומרת, ואם גילח משום נזירותו השנייה ביום 60 חסר אחד, שהוא יום 30 למניין נזירותו השנייה, יצא ידי חובת נזרו, כיוון שמקצת יום 59 ככולו. אומרת המשנה, וזו עדות העיד רבי פפייס לפני חכמים. בדברי רבי פפייס נשנו במסכת עדויות פרק ז' משנה ה', שרוב ענייניה של המסכת לזכור בה את כל ההלכות שהעידו עליהן אנשים ברורים נאמנים ושעדותם ראויה לסמוך עליה. אם כן, זו עדות העיד רבי פפייס לפני חכמים על מי שנזר שתי נזירות ואם גילח את הראשונה יום 30 ויצא ידי חובתו לפי שמקצת היום ככולו, מביא את קורבנותיו ומגלח לכתחילה את השנייה ליום 60. ואם גילח משום נזירותו השנייה ליום 60 חסר אחד, יצא שיום של 30 עולה לו מן המניין, שיום 30 עולה לו הן למניין נזירותו הראשונה, והן למניין נזירותו השנייה. ולכן, יום 59 הוא היום ה-30 למניין נזירותו השנייה, ואחר שנהג נזירות במקצתו, יכול להביא קורבנותיו ולגלח משום שמקצת היום ככולו. כעת מבארת המשנה דיני נזיר שנטמע ביום האחרון לנזירותו. אומרת המשנה, מי שאמר הריני נזיר מבלי לפרש מניין ימים, נטמע יום 30 קודם הבאת קורבנותיו, סותר את הכל. סותר את כל מניין נזירותו מדאורייתא, ואחר שיתאר מתאומתו ויביא קורבן תאומה, יחזור וימנה נזירות 30 ימים. ואף שלדעת רב מתנה מקצת היום ככולו, כל זה מועיל רק להתירו מדין תורה להביא קורבן ולגלח. אבל לא אומרים מקצת היום ככולו להחשיב נזירותו כאילו נשלמה לגמרי, אלא אם נטמע קודם הבאת קורבנותיו, סותר הכל כיוון שלא ישלים כל נזירותו בטהרה. המאירי מסביר את הדברים כיוון שהתאומה מפקיעה למפרע את טהרת אותו מקצת יום שישלים בו נזירותו, כמו דין של זב וזבה שטובלים ביום השביעי עצמו, שאם חזרו לראות זיבה לאחר טבילה, סותרים את הכל. צריך לציין שלדעת בר פדה, כיוון שנזירותו נשלמה ביום חפתת, סותר רק מדי רבנן, גזירה משום המקבל נזירות 30 יום שלימים, ואינו מביא קורבן נזיר תמה. אומרת המשנה, רבי אליעזר חולק ואומר, אינו סותר אל השיבה, אינו צריך לחזור ולמנות את כל ימי נזירותו, אלא ממתין 7 ימים כדי שיעור הזעה ביום השלישי והשביעי לטהרתו, כדי שבסיומם יביא את קורבנותיו בטהרה. דעת רבי אליעזר, שאף קודם שיביא קורבנותיו, כן אומרים מקצת היום ככולו, והרי ישלים נזירותו קודם שנטמע, והרי הוא כנטמע ביום ה-31 שאינו סותר את נזירותו. ולשיטת בר פדה, סובר רבי אליעזר שלא גזרו רחמים ביום 30 שיסתור את כל נזירותו. אומרת המשנה, אומר הריני נזיר 30 יום. וביארנו כבר בתחילת המשנה שצריך לנהוג נזירות 30 יום שלימים, ולכן נאמר במשנה שאם גילח ביום ה-30 לא יצא. לפיכך אם נטמע ביום 30 סותר את הכל, שהרי נטמע קודם השלמת נזירותו. ובזה גם רבי אליעזר מודה, כי מאחר שהוסיף ואמר 30 יום, וזו הייתה אמירה שלו לצורך, שהרי גם באמירת הריני נזיר הוא מקבל על עצמו נזירות של 30 יום, הרי כאילו האדם הזה אומר הריני נזיר 30 יום שלימים, שאין אומרים בזה מקצת היום ככולו. אומרת המשנה, אומר הריני נזיר 100 יום, שדינו לגלח ולהביא קורבנותיו ביום ה-101, אם נטמע ביום 100, מכיוון שעדיין לא ישלים נזירותו, סותר את הכל, ואחר שיתאר מונה מחדש 100 ימי נזירות. ולמרות שאם הביא קורבנותיו ביום 100 יצא ידי חובתו, כי מקצת היום ככולו, אבל כל עוד לא הביא קורבנותיו עדיין לא ישלים נזירותו, ולא אומרים בזה מקצת היום ככולו. רבי אליעזר חולק ואומר, אינו סותר אל ה-30, שהנטמע ביום השלמת נזירותו אינו חוזר למנות אל ה-30 יום. נאמר בפרשת נזיר, ספר במדבר, פרק ו' פסוק י' ג', וזאת תורת הנזיר ביום מלות ימי נזרו. דורשים את הפסוק הזה כך, שאם נטמע ביום מלות, ביום שנשלמה נזירותו, וכאשר הוא קיבל נזירות ל-100 יום, אז ביום ה-100 הוא משלים את נזירותו, נותנים לו תורת נזיר. דהיינו שצריך לחזור ולמנות תורת סתם נזירות שהיא 30 יום. ואפילו אם הייתה נזירותו מרובה, אינו סותר את כולה. ולדברי רב מתנה יש להעמיד את המשנה דווקא באמר הריני נזיר 100 יום שלימים, וביום ה-100 עדיין לא ישלים נזירותו. ולולי גזירת הכתוב שסותר 30, היה דינו לסתור את כל ה-100 ימי נזירותו. אי אפשר לומר שאמר רק הריני נזיר 100 יום, מכיוון שלאל נתבאר דעת רב מתנה שהמקבל נזירות סתם ונטמע ביום ה-30. לרבי אליעזר אומרים מקצת היום ככולו, אפילו קודם הבאת קורבנותיו. והרי הוא כאילו ישלים נזירותו קודם תומתו. אם כן, אם הוא לא אמר את המילה שלימים ונטמע לאחר מכן, הרי הוא כנטמע ביום ה-101 שאינו סותר את ימי נזירותו, אלא צריך להמתין רק 7 ימים כדי להביא קורבנותיו בתארה. לכן, צריך להעמיד את המשנה לדברי רב מתנה דווקא באמר, הריני נזיר 100 יום שלימים. אומרת המשנה, ואם קיבל עליו נזירות ל-100 יום ונטמע יום 101 קודם הבאת קורבנותיו, אז אף שישלים ימי נזירותו סותר 30 יום, שיום זה שמביא קורבנותיו דומה ליום 30 בנזירות סתם שהוא יום הבאת קורבנותיו מדאורייתא. וגזרו חכמים שיסתור 30 יום כדי שלא יטעו לומר שכשם שהנטמע ביום ה-101 אינו סותר אל השבעה, כך גם דינו של הנטמע ביום ה-30 קודם הבאת קורבנותיו. וביום 30 מדאורייתא סותר את כל הימים שעדיין לא ישלים נזירותו. רבי אליעזר חולק ואומר אינו סותר אל השבעה, שלא גזרו יום 101 משום יום 30. וזאת למה לפי שאף הנטמע ביום 30 אין נזירותו נסתרת, לדעת רבי אליעזר שמקצת היום ככולו, ומיד אחר שנהג נזירות מקצת היום, אף קודם שהביא קורבנותיו, הרי הוא כמי שישלים נזירותו, ואם נטמע, אינו סותרה. ממילא לשיטת רבי אליעזר אינו צריך לחזור ולמנות את ימי נזירותו, אלא ממתין 7 ימים כדי שבסיומם יביא את קורבנותיו בתארה. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השלישי במסכת נזיר, פרק ששמו מי שאמר בדף ט"ז עמוד א', וכעת שתי שורות לפני סוף דף ט"ז עמוד א', אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבארת את טעמו של רבי אליעזר. שנינו במשנה מי שאמר הריני נזיר ונטמע יום 30, סותר את הכל. רבי אליעזר אומר, אינו סותר אלא שבעה. והטעם של רבי אליעזר אינו סותר את הכל, כדין מי שנטמע בתוך ימי נזרו, אומרת הגמרא בתפתת זין עמוד ב', כסבר רבי אליעזר, סובר רבי אליעזר, כל שנטמע אחר מלות, אחר שנשלמו ימי נזרו, 7 סותר. ממתין 7 ימים עד שיתאר, ויביא קורבנותיו בתארה. כי מכיוון ועבר עליו מקצת יום 30 בתארה, הרי הוא כאילו ישלים נזירותו ונטמע ביום 31. כמו שנתבאר לעיל במשנה, המילה סותר כאן, אין פירושה שכל הימים שהוא מנה, הוא צריך למנות מחדש, אלא הכוונה במילה סותר ממתין, שאינו סותר נזירותו אחר שהיא שלימה, אלא שצריך להמתין 7 ימים כדי שיביא קורבנותיו בתארה. עוד שנינו במשנה שאומר הריני נזיר 30 יום ונטמע ביום 30, כולם מודים שסותר את הכל, וצריך לחזור ולנהוג בנזירות משך 30 יום. מסבירה הגמרא, הטעם שלא פליג רבי אליעזר, שלא חולק רבי אליעזר על המודה שסותר הכל ולא 7, משום דאמר שלימין, מאחר והוסיף לומר 30 יום, הרי זה כאילו אמר הריני נזיר 30 יום שלימים, וכיוון שנטמע בתוך ימי נזרו, סותר את הכל. עוד שנינו במשנה, אומר הרי ננזיר 100 יום ונטמע יום 100 קודם הבאת קורבנותיו, וקודם הגילוח, סותר את הכל וצריך לחזור ולנהוג בנזירות לפי שעדיין לא הושלמה נזירותו. אילו רבי אליעזר אומר, אינו סותר אל השלושים ואינו סותר את הכל, על אף שנטמע קודם הבאת קורבנותיו והגילוח. אומרת הגמרא וכולה, כל ביור משנתנו, כדי אבינן בעליבא דבר פדה ורב מתנה, כמו שפירשנו בפרק הראשון, דפים ה' וו' במסכת נזיר, לפי בר פדה ורב מתנה. ואת ביורם של בר פדה ורב מתנה, חזרנו ושנינו, היום כשהתחלנו ללמוד את המשנה בתחילת הפרק השלישי במסכת נזיר. והנה מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף ט' זין עמוד ב'. המשנה שלנו עוסקת בדין מי שקיבל על עצמו נזירות כשהוא תמה, שבדברים מסוימים חלוקים דיניו ממי שקיבל נזירותו בתארה, ואחר כך נטמע. נקדים ונאמר, נזיר שנטמע למת בתוך ימי נזירותו, ראשית עליו להיטהר מטומאת המת. כמו כל טמאי מתים שנטהרים מטומאתם על ידי הזאת מי חטא, דהיינו מי איפר פרה אדומה, ביום השלישי וביום השביעי מזים עליהם, והם טובלים ביום השביעי לאחר ההזאה. בנוסף לכך, יש דין מיוחד בנזיר טמא שעליו לעשות עוד שתי פעולות כדי שיוכל למנות מחדש נזירות טהרה. א', תגלחת טומאה, דהיינו שצריך לגלח שיער ראשו ביום השביעי לטומאתו. ב', קורבנות טומאה, דהיינו שביום השמיני לטומאתו עליו להביא שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכבש בן שנה לאשם. לאחר מכן, הוא מתחיל למנות מחדש את ימי נזירותו, ואת הימים שמנה לנזירותו קודם הטומאה, אינו מחשיב אלא סותר אותם. כגון, אם קיבל על עצמו נזירות של 30 יום ולאחר 20 יום נטמע למת, אז לאחר שיתאר ויביא קורבנות טומאה ביום השמיני, יתחיל למנות מחדש 30 ימי נזירות. כל זה אמור דווקא כשנטמע למת בטומאות שבעה שהנזיר מגלח עליהם. וזה שנוי במשנה לקמן בדף ממתת עמוד ב'. אבל אם נטמע למת בטומאות שבעה שאין הנזיר מגלח עליהם, וזה נאמר במשנה לקמן בדף נ"ד עמוד א', אינו חייב בתגלחת וקורבנות טומאה, וכן אינו סותר את הימים הקודמים. אבל מכל מקום, אין ימי טומאתו עולים לו במניין ימי נזירותו, ולכן עליו רק להיטהר מטומאת המת על ידי הזאת מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי, לטבול ביום השביעי, ולאחר מכן ימשיך למנות את ימי נזירותו. מה היה המקרה? כגון אם נזר 30 יום, קיבל על עצמו נזירות למשך 30 יום, לאחר 20 יום נטמע בטומאה שאין הנזיר מגלח עליו, אז לאחר ההזאה והטבילה ימשיך למנות מהיום השביעי לטומאתו והלאה עוד 10 ימים להשלמת נזירותו. אבל אם נטמע בשאר הטומאות, ואף אם נטמע באמת בטומאת ערב, אינו סותר כלום, ואף ימי טומאתו עולים לו לימי נזירותו. וכך אומרת המשנה בדף ט"ז עמוד ב', מי שנזר משקיבל עליו נזירות, ובשעת קבלת הנזירות הוא נמצא בבית הקברות, והרי הוא טמא בטומאת מת, כגון שנגע או העיל על אחד הקברים או שהיה בבית הקברות והוא מקורה, אפילו היה שם, אפילו נשאר לאחר מכן בבית הקברות 30 יום, אין ימי טומאתו עולים לו מן המניין ואינו מביא קורבן טומאה. כלומר, אין ימים אלו נמנים לו כימי נזירות גמורים לעניין דין הבאת קורבן טומאה, ולכן אחר שיתאר מטומאתו אינו מביא קורבן טומאה. משום שדין הבאת קורבן טומאה נאמר רק בנזיר שהיה טהור ונטמא, אבל בנזיר שנזר בעודות טמא, ולא היו לו כלל ימי נזירות טהורים, לא נאמר בו דין קורבן טומאה. זאת אומרת שדברי המשנה שאמרה, אין עולים לו מן המניין ואינו מביא קורבן טומאה, זה לא שני עניינים נפרדים, אלא זה עניין אחד. דהיינו שאין עולים לו מן המניין, עניין קורבן טומאה. תוספות מבארים שמוכחים כך לפרש שזה לא שני עניינים, ואז נאמר שהמילים אין עולים לו מן המניין, זה בא לומר שאין הימים האלו שנמצא בבית הקברות נחשבים לו ממניין ימי נזירותו. אומרים תוספות, כיוון שפשוט הדבר כן, שהרי אפילו נזיר טהור שנטמע סותר את הימים הראשונים, אז כל שכן כשנזר בטומאה שלא יעלו לו הימים הללו במניין ימי הנזירות. משיכה המשנה ואומרת, ואם יצא מבית הקברות ונטער מטומאת מת, דהיינו איזו עליו מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי לטהרתו וטבל ביום השביעי, ונמצא שעתה הוא מתחיל למנות נזירות טהרה, ושוב נכנס לבית הקברות ונטמע, עולין לו אותם הימים שבין טבילתו לכניסתו שוב לבית הקברות מן המניין. ואפילו אם נכנס לבית הקברות בו ביום שנתאר, עולה לאותו יום מן המניין. ומביא קורבן טומאה, כלומר, דינם כדין ימי נזירות גמורים לעניין זה, שכשנכנס לבית הקברות ונטמע, עליו להביא כשיתאר קורבן טומאה כדין נזיר טהור שנטמע. הרמב״ם, בפירוש המשניות, מסביר שמדובר פה בשני אופנים שונים לגמרי, לא כמו התוספות. מה שנאמר ברישה שאם נזר בבית הקברות, אין עולים לו מן המניין, מדובר באופן שנטמע בבית הקברות, בתומה שאין הנזיר מגלח עליה, שבזה גם נזיר טהור שנטמע, אינו סותר את הימים הקודמים. על זה אמרה המשנה, שמכל מקום אין הימים עולים לו לימי נזירותו. מה שכתבה המשנה ואינו מביא קורבן תומה, מדובר באופן שנטמע בבית הקברות בתומה שהנזיר כן מגלח עליה, שבזה פשוט שאין הימים האלו עולים לו, שהרי אפילו נזיר טהור סותר את הימים הקודמים בזה. אבל בכל זאת מחדשת המשנה, שאינו מביא קורבן תומה, כיוון שדין קורבן תומה הוא רק בנזיר טהור שנטמע ולא בתמה שנזר. ובסייפה כתבה המשנה שאם יצא מבית הקברות ונטהר וחזר שוב ונכנס לבית הקברות ונטמע בתומה שאין הנזיר מגלח עליה, הימים שבין טהרתו לתומתו עולים לו מן המניין. כיוון שנזיר שנטמע בתומה שאין הנזיר מגלח עליה, אינו סותר את הקודמים. ועוד דין אומרת המשנה, שאם נטמע בבית הקברות בתומה שהנזיר מגלח עליה, הרי הוא סותר את הימים שמנה ומביא קורבן תומה. חוזרים אל המשנה, שמביאה את דעתו של רבי אליעזר שחולק ואומר, דין זה לא נאמר כשנכנס לבית הקברות בו ביום שנטהר, אלא רק אם נכנס לבית הקברות מהיום השני לטהרתו והלאה. אבל אם נכנס באותו יום שנטהר, אינו מביא קורבנות תומה כשנטהר. לומד זאת רבי אליעזר מהפסוק שנאמר בנזיר שנטמע בספר במדבר, פרק ו' פסוק י' ב', והימים הראשונים יפלו. דורשים מכך שהדין שנזיר שנטמע סותר את הימים הקודמים ומביא קורבן תומה, לא נאמר, אלא עד שיהיו לו ימים ראשונים. כלומר, שיהיו לו לפחות יומיים לסתור, שהרי מיעוט ימים שניים. אבל אם נכנס לבית הקברות באותו יום שטבל, שאין לו אלא יום אחד לסתור, אינו סותר אותו ואף אינו מביא קורבן תומה כשיתאר. כמו כן, נחלקו רבנן ורבי אליעזר בנזיר טהור שנטמע ביום הראשון לנזירותו. לרבנן סותר את אותו יום ומביא קורבן תומה, ולרבי אליעזר אינו סותר ואינו מביא קורבן תומה, אלא מונה 7 ימים לטהרתו, ולאחר מכן מונה עוד 29 יום לנזירותו. ורבנן, הם סוברים שהפסוק והימים הראשונים יפלו, בא להשמיענו שסותר את כל הימים שמנה, אפילו אם מנה כבר 100 ימים. זוהי המשנה שלנו בדף ט"ז עמוד ב', וכעת אנחנו נגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדין המקבל נזירות כשהוא בבית הקברות, האם חלה הנזירות? היתמר אומרת הגמרא, נאמר מי שנזר ובשעת קבלת הנזירות הוא היה בבית הקברות, והרי הוא טמא בתאומת מת. רבי יוחנן אמר, הנזירות חלה עליו מיד לכל דבר, ולכן הוא נאסר מיד ביין ובתגלחת. ואם עבר ושתה יין או התגלח או יתרו בו שיצא מבית הקברות ולא יצא, או שיתרו בו שלא ינזור ונזר, לוקה. וכמו כן, כשנתאר, אינו צריך לחזור ולקבל על עצמו נזירות. ריש לקיש אמר שאין הנזירות חלה עליו עד שיצא מבית הקברות ויתאר את עצמו. בגמרא תבאר שני דרכים בביור שיטתו של ריש לקיש. דרך אחת מבוארת כאן בגמרא, דרך נוספת תביא הגמרא לקמן בדף י"ז עמוד א' בשמו של מר בר אבאשי. מבארת הגמרא את מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר שהנזירות חלה עליו מיד, כי הוא סבר שאף שבעודו תמה, אין נזירות טהרה יכולה לחול. מכל מקום, מיתלה טליה וקיימה, היא תלויה ועומדת. וכיוון דמשכחה טהרה, מיד כשתמצא הנזירות מקום טהרה לחול, דהיינו לאחר שיצא מבית הקברות ונתאר, חילה, חלה מאליה, בלי קבלת נזירות נוספת. כלומר, אף שכל איסורי ודיני נזירות חלו עליו עוד ביותו תמה, מכל מקום נזירות טהרה חלה רק לאחר שנתאר, ואז ימנה מניין ימי נזירותו ויביא קורבנות טהרה. ריש לקיש אמר שאין הנזירות חלה עליו כלל, כיוון שנזר בעודו תמה, ולכן אי אדר ואמר אם חזר וקיבל על עצמו שוב נזירות לאחר שנתאר, חילה עלי, חלה עליו הנזירות, והיא לא, אם לא קיבל על עצמו שוב נזירות, לא, לא חלה עליו הנזירות. מקשה רבי יוחנן על ריש לקיש ממשנתנו. אי טבעי רבי יוחנן לריש לקיש, הקשה רבי יוחנן לריש לקיש, שנינו במשנתנו מי שנזר והוא בבית הקברות, אפילו היה שם 30 יום, אין עולים לו מן המניין ואינו מביא קורבן תומה. מדייק רבי יוחנן, שמדברי המשנה שנקטה רק את הדין, שאינו מביא קורבן תומה, משמע, שמה שלא חלה הנזירות עליו, הוא רק שקורבן תומה הוא דלא מייתי. לעניין זה שאינו מביא קורבן תומה, המיכל חילה עלי. אבל עצם הנזירות עצמה חלה עליו, שאם נאמר שלא חלה עליו הנזירות כלל, מה שייך לומר שאינו מביא קורבן תומה? והלא אינו נזיר כלל. דוחה ריש לקיש את הקושייה עליו, אמר לי, משיב ריש לקיש לרבי יוחנן, מה שכתבה המשנה, אין עולים לו מן המניין ואינו מביא קורבן תומה. הכוונה היא שאינו בתורת תומה ואינו בתורת קורבן. כלומר, שאין עולים לו הימים הללו לנזירות כלל, ולכן אפילו אם לאחר שיתאר, יתמה שוב, לא ילקה, כיוון שלא קיבל על עצמו שוב נזירות משנתהר, וכן אינו מביא קורבן תומה על נזירות זו עד שיתאר ויקבל על עצמו נזירות. מקשר רבי יוחנן קושייה נוספת על ריש לקיש. ATV מקשר רבי יוחנן על ריש לקיש, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, מי שהיה תמה בתומת מת ונזר בעודו תמה, שדינו כמו מי שנזר בבית הקברות, חלה עליו נזירות מיד ואסור לו לגלח שערו ולשתות יין ולהתאמה למיתים אפילו לפני שנתאר. אם עבר וגילח שערו, וכן אם עבר ושתה יין או שעבר ונטמא למיתים, הרי זה סופג את הארבעים. ומבאר רבי יוחנן את הקושייה שלו, אי אמרת בישלמה אם אתה אומר שכבר בעודו תמה חילה עליו הנזירות, מובן, דהיינו טעם, אז זהו הטעם שהוא סופג את הארבעים, אם גילח שערו, שתה יין או נטמא למיתים, כלומר, משום שכבר חלה עליו הנזירות, אלא אי אמרת אם אתה אומר שבעודו תמה לא חילה, לא חלה עליו הנזירות, עד שיתאר ויקבל על עצמו שוב נזירות, קשה, אמה היא סופג את הארבעים, מה הטעם שלוקה? הרי עדיין אינו נזיר כלל, ולרבי יוחנן זה לא קשה, כי הוא יכול להעמיד את הברייתא שסופג את הארבעים כשיצא ונתאר, והחידוש הוא שכשנתאר חלה עליו הנזירות ממילא. אבל ריש לקיש קשה מהברייתא הזו, כיוון שאם יעמיד ריש לקיש את הברייתא כשיצא ונתאר וקיבל על עצמו שוב נזירות במפורש, מה החידוש בברייתא? פשיט השילקה באופן הזה. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, כאן במה הברייתא מדברת, ביוצא ונכנס, שיצא מהטומאה ונכנס אליה שוב, כלומר שנתאר הנזיר, ואיזו עליו מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי לטהרתו וטבל ביום השביעי, וקיבל על עצמו שוב נזירות ולאחר מכן נטמא שנית. באופן כזה גם ריש לקיש אומר שהוא לוקה על הטומאה או על הגילוח שיער או על השתיית יין, כיוון שחלה עליו הנזירות לגמרי. נשאלת השאלה, הרי כיוון שיצא ונתאר וקיבל על עצמו נזירות מחדש, הרי הוא ככל נזיר טהור שיתרו בו ונטמא, שהוא לוקה. אז מה החידוש בברייתא? מבארים הראשונים בכמה אופנים. או שחידוש הברייתא הוא שכשיוצא ונתאר הוא לא צריך קבלה גמורה, אלא די שיומר יחול עליי הנזירות. הסבר אחר, הברייתא מדברת שיצא ונתאר ולא קיבל על עצמו נזירות. וחידשה הברייתא שכשגילח לוקה משום בלטה אחר, כיוון שעשה מעשה אסור בנזירות. ואף על גב שעובר בבלטה אחר גם קודם שיצא, מכל מקום אינו לוקה על בלטה אחר עד שיצא ויתאר ויעשה מעשה אסור בנזירות. הסבר שלישי עם החידושה של הברייתא, החידוש של הברייתא הוא כדברי רבי אליעזר, שאינו מביא קורבן תומה עד שיהיו שני ימים בטהרה. מחדש את הברייתא שרק לוקה על איסורי הנזירות, אבל אינו מביא קורבן תומה, כיוון שנטמא באותו יום שנתאר. כעת מקשר רבי יוחנן, קושייה נוספת על ריש לקיש. ATV מקשר רבי יוחנן על ריש לקיש, שנינו בברייתא, אין בן תמה שנזר לנזיר טהור שנטמא, אין חילוקי דינים בין תמה שנזר בעודת בתומתו לבין נזיר טהור שנטמא, אלא החילוק הבא בלבד. שתמה שנזר היום השביעי שלו, שהוא יום תבילתו, עולה לו למניין ימי הנזירות. והיינו, שלאחר שאיזו עליו וטבל ביום השביעי ונתאר מתומת המת שעליו, מתחיל מיד למנות את מניין ימי נזירותו שקיבל על עצמו, ונחשב לו היום הזה ליום הראשון למניין נזירותו. ולמרות שהיום הזה הוא לא יום שלם, מכל מקום הוא נחשב ליום הראשון לנזירותו, בדיוק כמו זה מי שמקבל על עצמו נזירות באמצע היום, שעולה לו אותו היום מן המניין ונחשב ליום הראשון לנזירותו. והטעם הוא, משום שאינו חייב להביא קורבנות תומה ביום השמיני. כפי שהתבאר במשנה לאל בתפתת זין עמוד ב', מי שנזר כשהוא תמה אינו מביא קורבנות תומה. ונמצא שמשעה שאיזו עליו וטבל ביום השביעי, ראוי לחול עליו הנזירות לאלתר. אילו נזיר טהור שנטמא, אין היום השביעי שלו עולה למניין ימי הנזירות, כיוון שצריך להביא את קורבנות התומה ביום השמיני. עד שאינו מביא את הקורבנות, אינו יכול להתחיל למנות את ימי הנזירות של הטהרה. כפי שנאמר בתורה, וביום השמיני יביא שתי תורים, קידש את ראשו ביום ההוא, כלומר שביום השמיני יתחיל שוב למנות את ימי נזירותו. ושוב נפרט את תהליך נזיר טהור שנטמא במת לאחר שניתר מתומת המת בהזעת שלישי ושביעי ובתבילה ביום השביעי. צריך ביום השביעי לגלח שערו ולמחרת, ביום השמיני עליו, להביא קורבנות תומה, שהם כבש בין שנה לאשם, ושתי תורים ושני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. כנאמר בתורה בספר במדבר פרק ו' פסוקים ט' עד י' א', אחי ימות מת עליו בפתע פתאום וטימא ראש נזרו, וגילח ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי גלחנו, וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אוהל מועד, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש וקידש את ראשו ביום ההוא. כעת מבאר רבי יוחנן את הקושייה שלו על ריש לקיש, ואיסל כדאי תך אם עולה על דעתך לומר, כמו שאתה ריש לקיש אומר שתמה שנזר לא חי לה, לא חלה עליו הנזירות כלל, עד שיתאר מתומתו ויקבל על עצמו שוב נזירות, עמי עולה לו מן המניין, מדוע היום השביעי עולה לו מן המניין, הרי עדיין לא קיבל על עצמו את הנזירות. והגמרא מביאה אופן אחר בביור מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אמר מר ברבשי, מייחל לעניין שתחול לנזירות שנזר בעודות עמי, כולי אלמה לא פליגי דחיילה. כולם מודים שחלה הנזירות מיד ולוקה על שתיית יין ותגלחת. וכן לכשיתאר, חלה עליו הנזירות מאליה ואינו צריך לשוב ולקבל על עצמו נזירות. אלא כי פליגי כל מחלוקתם של ריש לקיש ורבי יוחנן היא רק למילקי, לעניין חיוב מלכות על תומה, כגון שיתרו בו לצאת ולא יצא. שרבי יוחנן סבר כיוון דחיילה, כיוון שחלה הנזירות מיד בעודות עמי לעניין חיוב מלכות על שתיית יין ותגלחת לקי, לוקה גם על תומה. ולמרות שמייתו הכתוב מקורבן תומה, כמו שתדרוש הגמרא לקמן בדף חי עמוד א', מהפסוק ותימא ראש נזרו למעט נזיר בקבר שהיה תמה מתחילת נזירותו שאינו מביא קורבנות תומה, מכל מקום סובר רבי יוחנן שהוא לא יתמעט ממלכות על תומה. ריש לקיש סבר, לא לקי. לא מקבל מלכות על תומה, ואף על גב דחיילה, אפילו שחלה הנזירות לעניין חיוב מלכות על שתיית יין ותגלחת, לא חלה הנזירות לעניין חיוב מלכות על תומה. כיוון שמייתו הכתוב מקורבן תומה, אז הוא התמעט מכל דיני תומה, וגם מן המלכות. מקשה רבי יוחנן לריש לקיש, הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, שנינו במשנתנו מי שנזר ובשעת קבלת הנזירות, הוא היה בבית הקברות, אפילו היה שם 30 יום, אין ימים אילו עולים לו מן המניין. אינו מביא קורבן תומה, כשנתאר מהתומה הזו. מדייק רבי יוחנן, שמדברי המשנה שנקטה רק את הדין שאינו מביא קורבן תומה, משמע שמה שלא חלה הנזירות עליו, הוא רק שקורבן תומה עוד לא מייתי. לעניין זה שאינו מביא קורבן תומה, המילקי, אבל לעניין מלכות של תומה, לקי עלי, לוקה על התומה, שאם לא כן, היה לתנה לומר שגם אינו לוקה על התומה. שהרי הדין שאינו לוקה הוא חידוש יותר גדול מהדין שאינו מביא קורבן תומה. אם כן מוכח שלוקה על התומה גם לפני שנתאר, וזה לא כדברי ריש לקיש, וכאן לא שייך לתרץ כמו שתרצה הגמרא לאל שהכוונה היא שאינו בתורת תומה וקורבן, כי בשלם הבאה והמינה כשסברה הגמרא שלשיטת ריש לקיש לא חלה נזירות כלל, שייך לומר שאינו בתורת תומה וקורבן, שהרי אינו נזיר כלל. אבל לפי הסברו של מר ברבשי שגם לשיטת ריש לקיש חלה נזירות לעניין שאסור להתאמה, לא שייך לומר שאינו בתורת תומה וקורבן, שהרי לגבי איסור, הוא כן בתורת תומה. מתרצת הגמרא ואומרת בדינו דליטני. באמת היה התנא יכול לומר גם את הדין שאינו לוקה אם טימא את עצמו, אלא הטעם שלא שנה זאת התנא, משום דקבאי למתנה סייפה, כיוון שרצה התנא לומר בסייפה את הדין שאם יצא מבית הקברות ונתהר, ושוב נכנס באותו יום, שעולה לו היום שנתהר מן המניין ומביא קורבן תומה. ובזה לא היה צריך התנא לומר שלוקה, כיוון שפשוט הדבר כך, שהרי אפילו קורבן תומה הוא מביא. לכן, תנא ריישא שנה גם בריישא רק את הדין שאינו מביא קורבן תומה. מקשה הגמרא קושייה נוספת על ריש לקיש. תשמע, בואו שמע ראיה וקושייה נגד שיטתו של ריש לקיש. שנינו בברייתא, אין בין תמה שנזר לנזיר טהור שנטמא, אין חילוקי דינים בין תמה שנזר בעודו בתאומתו לבין נזיר טהור שנטמא, אלא חילוק זה בלבד, שתמה שנזר היום השביעי שלו, שהוא יום טבילתו, עולה לו מן המניין, שכיוון שאינו צריך להביא קורבנות טומאה למחרת, יכול להתחיל בו ביום למנות את ימי נזירותו, ואילו נזיר טהור שנטמא, אין היום השביעי שלו עולה לו מן המניין, כיוון שצריך עדיין להביא את קורבנות הטומאה ביום השמיני. מדייק רבי יוחנן מזה שהברייתא כתבה דווקא את החילוק הזה, משמע, אבל לעניין להתחייב מלכות אם טימא את עצמו, זה וזה שווים. תמה שנזר ונזיר טהור שנטמא, שווים בדינם, וגם תמה שנזר לוקה, אם טימא את עצמו, קשה על ריש לקיש שסובר שתמה שנזר אינו לוקה על הטומאה, אמר לי, מתרץ ריש לקיש את הקושייה ומיישיב לרבי יוחנן, לא, אל תדייק מדברי הברייתא שהדבר שהם שווים בו הוא לעניין מלכות, אלא כך יש לדייק. דווקא לעניין אם מונים את היום השביעי למניין הנזירות, יש חילוק בין נזיר טהור שנטמא לבין טמא שנזר. אבל לעניין דין תגלחת טומאה, זה וזה שווים. שגם טמא שנזר מגלח שערו ביום השביעי לטהרתו, ככל נזיר טהור שנטמא. ממשיכה הגמרא להקשות, אבל לעניין מלכות מהי? לעניין מלכות מה דינם? נמצא לפי דבריך של עניין מלכות, חלוקים הם בדיניהם. שזה נזיר טהור שנטמא לוקה, וזה טמא שנזר אינו לוקה. אם כן, לתניה, היה לברייתא לשנות את החילוק הזה שביניהם. מתרצת הגמרא ואומרת, בתקנתי קמיירי, בתקנת הנזיר להורות מתי מתחיל למנות נזירותו לאחר שנטמא בשוגג, בזה דיברה הברייתא. לחלק בנזיר טהור שנטמא שמתחיל למנות נזירותו רק מהיום השמיני, לבין טמא שנזר שמתחיל למנות נזירותו מהיום השביעי. אבל בקלקולי, בכלכלת הנזיר, כלומר בחילוק שביניהם באופן שקלקלו ועברו על נזירותם במזיד, שזה לוקה וזה אינו לוקה, לא כמיירי, בזה לא דיברה הברייתא. ותוספות הראש מסבירים את כוונת הגמרא בתקנת כמיירי, דהיינו שהברייתא דנה רק מתי יהיה לו תקנה ויחזור להיות כאחד האדם, כלומר מתי הוא מסיים את נזירותו. שעל ידי שנדע מתי הוא מתחיל למנות את נזירותו, נדע מתי הוא מסיים אותה. אבל בכלכלתו דהיינו שאר דיני הנזיר, האם ילקה כשישתה יין או יתמה, בזה לא דיברה הברייתא. מקשה הגמרא קושייה נוספת על ריש לקיש. תשמע, שנינו בברייתא, מי שהיה תמה ונזר בעודו תמה, הרי זה אסור לגלח שערו ולשתות יין, וכן אסור גם להתאמה למיתים. ואם עבר וגילח שערו וכן אם עבר ושתה יין, או שעבר ונתמה למיתים, אפילו קודם שנתאר מתומתו, הרי זה סופג את ה-40 כיוון שעבר על נזירותו. מפורש אם כן בברייתא, שאם נטמא למיתים לוקה, וזה לא כדברי ריש לקיש. מסיקה הגמרא ואומרת שאכן זוהי טיופת הקושייה חמורה על ריש לקיש, ואין דרך ליישב את שיטתו של ריש לקיש עם הברייתא הזו. שואלים הראשונים, מדוע גם כאן לא תרצה הגמרא כשם שתרצה להיל את הקושייה מהברייתא, שמדובר ביוצא ונכנס, שבזה גם לריש לקיש לוקה על תומה? והם מתרצים שכיוון שהברייתא מנתה את שתיית יין ותגלחת ותומה ביחד, משמע שדינם שווה. ואין לחלק ביניהם ולומר שעל שתיית יין ותגלחת ילקה אפילו כשלא יצא ונכנס, ואילו על תומה ילקה רק ביוצא ונכנס. מה שאין כלל כשסברה הגמרא שלריש לקיש אין הנזירות חלה כלל, ולא חילק בין האיסורים, שם יכלה הגמרא ליישב ולהעמיד שמדובר ביוצא ונכנס, ורק אז לוקה על כל האיסורים. דנה עכשיו הגמרא, 5 שורות לפני סוף דף י' ז' עמוד א', בדין נזיר בבית הקברות באיזה אופן לוקה. תמה שנכנס לעזרה במזיד, חייב קרת, ואם יתרו בו למלכות, לוקה. כמו שמבואר במסכת מכות דף י' ג' עמוד א', ואם נכנס בשוגג, חייב קורבן עולה ויורד. קורבן עולה ויורד זה שמביא האדם לפי יכולתו הכלכלית. ואם נכנס כשהוא טהור ונטמע שם באונס, אסור לו לשעות שם, אלא עליו לצאת מיד בדרך הקצרה ביותר. ואם שעה, חייב קרת, אלא שהלכה למשה מסיני היא, שאינו חייב קרת על שאייתו, אלא אם שעה, שיעור כדי השתחוואה. מה זה שיעור השתחוואה? מחלוקת בין המוראים במסכת שבועות דף ט"ז עמוד ב'. יש אומרים שהוא כשיעור אמירת כל הפסוק האמור בספר דברי הימים ב' פרק ז' פסוק ג', וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד השם על הבית, ויכרעו אפיים ארצה על הרצפה והשתחוו, והודות להשם כי טוב כי לעולם חסדו. ומדובר כשאומרו באופן ממוצע, לא במהירות ולא באיטיות, כך הרמב"ם בפירוש המשניות. ויש אומרים ששיעור השתחוואה כשיעור אמירת החלק האחרון של הפסוק, ויכרעו עד סוף הפסוק. דנה אצלנו הסוגיה עכשיו, האם גם בנזיר בבית הקברות נאמר הדין שצריך שישאה כדי השתחוואה בשביל לחייבו מלכות. באי רבה הסתפק רב הנזיר והוא בבית הקברות מהו? מה דינו לגבי דין שהייה? האם באי שהייה למלכות? האם צריך שישאה שיעור שהייה כדי השתחוואה, כדי לחייבו מלכות? או שמה לא נאמר דין שהייה כדי השתחוואה בנזיר, אלא כל שנשתאה לאחר שיתרו בו, אפילו שהייה מועטת, לוקה. וררת הגמרא היחידה מבאיזה מקרה נאמר ספיקו של רבא. אילי, מה אם תאמר שמדובר דאמרי לי, הספק הוא באדם שרוצה לנזור בבית הקברות ויתרו בו ואמרו לו, לא תנזור, ועבר ונזר, למה לי שהייה כדי לחייבו מלכות? הלו, ודאי שמתחייב במלכות מיד, שהרי נזיר טהור שיתרו בו שלא יתאמה ונטמא, מה הייתה מה לא באי שהייה? מדוע אינו צריך שהייה כדי ללקוט? משום דקמת ריבי, כיוון שיתרו בו על כך ועבר על ההתראה במזיד. אם כן, החנמי, גם כאן, מדוע שיצטרך שהייה למלקוט? והלא קמת ריבי, הלא יתרו בו שלא יקבל על עצמו נזירות בעודו בבית הקברות, וכיוון שעבר על התראתו במזיד, לוקה בלא שהייה, שכל הספק של הגמרא שיצטרכו שיעור שהייה הוא רק במקום שהאיסור הוא משום השעיה, שיתרו בו שלא ישעה ושעה מלצאת, אבל אם האיסור הוא משום שנוזר, אז כיוון שיתרו בו שלא ינזור ונזר, עבר על ההתראה וצריך ללקוט. ואפילו למנדה אמר שאין לוקים עליו שאין בו מעשה, כיוון שתחילת כניסתו לבית הקברות, אפילו שהייתה ביתר, הייתה על ידי מעשה, נחשב משהו לא יוצא משם למעשה, ולכן צריך ללקוט על זה. מיישבת הגמרא אלא מדובר שהספק של רבה הוא כגון שנכנס נזיר טהור לבית הקברות כשהוא בתוך שידה, תיבה ומגדל. שידה זה תיבה גדולה מאוד, תיבה היא קטנה משידה, ומגדל הוא כעין ארגז ומחודד למעלה כמגדל, וכולם כלי עצם. אז אדם שנכנס לתוך בית הקברות כאשר הוא בתוך סוגי הארגזים הללו, וכניסתו היא ביתר, ובא חברו, בעל כורחו, ופרה מעליו המעזיבה, גילה מעליו את התקרה שמתחתיו, ונמצא שנתמקה את מטומת הקבר שבוקעת ועולה, ויתרו בו לצאת ולא יצא, בזה הסתפק רבה. האם כי גמירין, כל מה שהתקבלה ההלכה של שהייה, זה רק בבית המקדש, אבל הבראי לא, אבל מחוץ לבית המקדש, כגון בניין טומת נזיר, לא נתקבלה ההלכה הזו, ולכן גם אם לא שעה נזיר בבית הקברות שיעור כדי השתחוואה, הוא לוקה, או דילמה לא שנה, או אין חילוק ביניהם, וגם נזיר זה לא ילקה, אלא אם כן שעה בבית הקברות שיעור כדי השתחוואה. בסיכה הגמרא תיקו תעמוד השאלה במקומה, תשבי את ארץ קושיות ובעיות, כלומר, לא נפשט הספק הזה, ונשאר עומד בספיקו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף ט"ז ממסכת נזיר עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, נזיר שגילח ביום השלושים, מה דינו? שאלה שנייה, נזיר שנטמע ביום השלושים, מה דינו? שאלה שלישית, הנוזר למאה יום ולא אמר שלימים, ונטמע ביום המאה, מה דינו? שאלה רביעית, הנוזר בבית הקברות ויצא ונתאר וחזר ונכנס, האם מביא קורבן טומאה? שאלה חמישית, הנוזר בבית הקברות, מה הנפקמינה אם הנזירות חלה עליו מיד כרבי יוחנן או שתלויה ועומדת כרש לקיש? והשאלה השישית והאחרונה על דף ט"ז, הנוזר בבית הקברות, האם לרש לקיש חייב לחזור ולקבל עליו נזירות? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דפינו היומי, הלו הוא דף ט"ז ממסכת נזיר, ואנחנו חותמים את שיעור הדף היומי עם שונה הלכות. אנחנו שונים את ההלכות החל מתחילת מסכת נזיר. אין אומרים בנזירות עד שיוציא בשפתיו דבר שמשמעו אצל כל העם כעניין שבליבו. לא כך אומרים. אלא כיוון שגמר בליבו והוציא בשפתיו דברים שעניינם שיהיה נזיר, אף על פי שהם עניינים רחוקים, ואף על פי שאין במשמעון לשון נזירות, הרי זה נזיר. כל כינויי נזירות כנזירות, כיצד? מקומות עילגים שמשנים את הדיבור ואמר, הרי נזיק, נזיח, פזיח, הרי זה נזיר. וכן בכל מקום ומקום הולכים לפי הלשון הרגילה באותו מקום. אם יש להם כינוי לנזירות ואמרו, הרי זה נזיר. ואף אם אינו מבין ממש את הלשון שאומר, ובלבד שיתכוון להזיר. ודווקא במקום ובזמן שיש בני אדם המבינים כינויים אלו. אבל אם אין שום אדם באותו מקום באותו זמן שמבין בלשונות הללו, לא אמר כלום. האומר אהיה, והיה נזיר עובר לפניו ונתכוון שיהיה כמוהו, הרי זה נזיר. אם לא היה נזיר עובר לפניו, אינו נזיר וכאילו לא אמר כלום. אין ידות נזירות כנזירות, אלא אם הן מוכיחות קצת על העניין. אבל באופן אחר, לא, וכן בנדרים. מצווה לעשות תלית נאה וציצית נאה, וכשכותבים ספר תורה יש לכותבו בכתיבה מתוקנת נאה ביותר, ומצווה לנהות את הסוכה. וכן כל המצוות צריך לעשותן בעידור כל מה שאפשר. אחז בסערו ואמר אהיה נווה וגמר בליבו להזיר, הרי זה נזיר. עד כאן מוריי ורבותיי שונה הלכות שלנו להיום. כאן אנחנו גם חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני חב ג' בהלול תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף ט"ז ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, חב ד' בהלול תשע"ה, עם דף טוב, עם דף י"ז ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, כתיבה וחתימה טובה. בספרן של צדיקים גמורים, וכל מי לדמיתיו ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שנה טובה ומבורכת.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.